לאמא שלי היו חברות בכפר ג'ממה ערביות, היא ישבה איתם על הרצפה ושרו ואני הייתי תינוק, וכשרציתי לנהוג ונגמר לחלב אז מעבירים. אז במוראות שהיו ב-29 חברות של אמא שלי באו אליה הביתה ואמרו שיש בעיה בין היהודים והערבים, ואם היא רוצה הם מוכנות לשמור לה על התכשיטים, אם יש לה דברי זהב וכסף וזה ישמרו לה. ונוצר מתח והרגישה שמשהו לא בסדר, והחליטו להעביר אותנו ואת המשפחה השנייה לתחנת הרכבת בעזה, ושנסתלק מכאן מהר כי לא נשאר בחיים.
פגישה אישית עם עופר שמיר.
את שמואל סגל פגשתי בביתו במושב היוגב. ביקשתי לשמוע את סיפורו האישי. הוא קיבל אותי בחמימות, קיבד אותי בירקות שהוא מגדל בגינה, וסיפר לי בהרחבה את קורותיו וקורות משפחתו בארץ. את השיחה ערכתי ואני מביא את הפרקים המהירים בתוריהם, את האירועים המשמעותיים בתולדות היישוב, כפי שעברו על משפחתו החל משנת 1904, וכפי שהוא עצמו חווה אותם עד הקמת המדינה. לפניכם איפה החלק הראשון.
סבא שלי הגיע מרוסיה, מפולטבה, בשנת 1904, עם אישה ושלושה ילדים. סבתא שלי הייתה אישה משכילה, כי למדה בבית ספר רוסי עם גויים בסוף 1800 ומשהו. את פולטבה הם עזבו בזמן פוגרום. הפוגרומניקים שם עשו מה שעשו בבית, לקחו מה שלקחו, לא הרגישו בהם. בזמן המסתור, הסבא נדר נדר שאם הם נשארים בחיים הוא עולה לפלסטינה, לארץ ישראל. וכך היה, הגיעו ליפו, הגיעו לירושלים, בדרך לירושלים חנו במלון של רב אברום ברמלה. לפנות בוקר מוקדם, המשיכו לירושלים, בעליות היה צריך לרדת מהדיליג'נס, כי היו גם חפצים לעזור לסוסים. לעלות העלייה, הגיעו לירושלים לפנות ערב, חיפשו דיור ושאלו אותו לאיזה קהילה הוא שייך. אז הקהילה שהוא שייך אליה לא התאימה בדיוק, והיו בעיות. הסבא לא היה חסיד.
הוא לא היה חסיד, היה מתנגד.
מסנגד, כן, היה מסנגד. וקיבלו דיור בשכר דירה. והוא עוד לא הרוויח כסף, עוד היה לו קצת כסף שהביא איתו כסף רוסי. בירושלים עברו דירה מספר פעמים, חטפו טיפוס וסבתא דלקת ריאות, ואחר כך הגיעה מלחמה עולמית. והיה רעב, ואחר כך הרבה, ובאחד הבתים שהם גרו לא יכלו לשלם שכר דירה. הדירה הייתה של איזה כולל שגובה כסף למען הקופה של הכולל ומזכיר דירות. הממונה על גביית שכר דירה הוא מיד נקד באמצעים. מה האמצעים? חורף, הוריד את כל החלונות והדלתות. אני אחזיר לכם את החלונות והדלתות רק כשתשלמו כסף. עברו למקום אחר, סביבה של חסידים או משהו אחרים לגמרי, שהציקו במיוחד לאבא שלי שהוא היה הילד הקטן, גיל 6-7, זרקו לו סיד לא כבוי בעיניים, והוא הפסיק לראות. ממש העיניים נפחו ונסגרו והכל. טיפל בו רופא עיניים והמצב נהיה עוד יותר גרוע. עד שדוקטור טיחו, הרופא עיניים המפורסם, הגיע לירושלים, טיפל בו והציל לו את הראייה. נשאר עם משקפיים מאז, ואבא בינתיים גדל ולמד בישיבת עץ חיים שקיימת עד היום הזה. אבא שלי ראה נערים שעזבו את הישיבה וחזרו עם ידע כל מיני דברים שאחרים לא ידעו, פתאום הם מכירים את העולם יותר טוב, מתמצאים, קוראים ספרים. אלה היו בוגרי תחכימוני. הוא החליט ללכת לתחכימוני, הוא היה בן 17 כבר. בגיל 17 היו מוכנים לקבל אותו לכיתה ב'. הוא אמר, אין דבר, לא חשוב, היה מוכן לשבת בכיתה ב'. רק ללמוד שם. המנהל ביקש אישור מההורים כדי שלא יהיו בעיות. סבא שלי בא איתו, נכנס המנהל וביקש שהבן שלו, אבא שלי, יישאר בחוץ. והוא אומר, אדוני המנהל, אני מבקש מאוד שלא תקבל אותו. אם תקבל אותו, עם ישראל יפסיד רב גדול ואני רוצה שהוא יהיה רב. סבתא הסכימה שילמד בתחכימוני. הסבא לא הסכים. חזר הביתה. היה סקנדל בבית והוא ברח מהבית. בגיל 17 נעלם, הייתה מודעה בעיתון הארץ והוא חזר הבית. בתל אביב היו לו בני דודים. בשנת 24 אבא שלי הכיר את אמא שלי ביפו, בחן של העגלונים שעבדו על הקו ירושלים יפו. הוא היה בורח מהבית, מצטרף לעגלון, תמורת הסבלות שהוא עושה בשביל העגלון, העגלון לקח אותו חינם. והיה לן אצל הבני דודים שלו בתל אביב, וככה היה נעלם מהבית תקופות. ובאחד הימים הוא פגש את אמא שלי באותו חן, קראו לו חן סוקל אתרין, קרוב לשוק הפשפשים. השטח היה שייך לכנסייה היוונית, והחן היה של ערבי עשיר, ובעל של אחות אמי ואשתו ניהלו את החן. אבא שלי הכיר את אמא שלי שם, בנות אהבו להיות סביבו. אמא שלי עזבה את החן, אחר כך תקופה היא עבדה באקרון ובנען בייבוש טבק, ואבא שלי היה מגיע לפחות פעמיים בשבוע לחן ופוגש את אמא שלי. יום אחד הוא נעלם, לקח איזה שבועיים עד שהוא הופיע עוד פעם, עלה לספינה בנמל יפו, שילם מה ששילם, לא צריך ניירות, לא שום דבר, ירד בביירות, התחזה לערבי, למרות שהיה לו שיער שחור וזקן ג'ינג'י. לבש פס, לא הכיר אף אחד ואף אחד לא הכיר אותו בביירות. סידר לעצמו קרטון בסרט, נייר אוכל בשוק, ומחר סוכריות עטופות בנייר. הוא ידע מצוין ערבית. בכל סוכריה שנייה פתח את הנייר האורגינל, יכניס פיסת נייר לבנה. וצעק, יאללה, יא נסיב, זה יאללה, הגרלה, הגרלה, סוכריות. מי שפותח את הסוכריה ויש לו פיסת נייר לבן בפנים, מקבל עוד סוכריה. ובאו ילדים ומבוגרים, הלך טוב, ככה הוא החזיק מעמד שבוע שמה, עד שהוא הרגיש ששוטר מתעניין בו. עזב את הכל וחזר בחזרה. ואז שוב פעם, שמחה גדולה, והחליטו להתחתן עם אבא אבא. החתונה נערכה בירושלים בשכונת מקור חיים, שם סבא שלי בנה בית. אני נולדתי בשמיני לפברואר 1927, גרנו ברמלה. אבא שלי היה שוטר באותה תקופה. בשנת 24 אבא שלי התקבל למשטרה הבריטית. הוא היה שוטר יהודי, בגלל שהוא ידע טוב ערבית שלחו אותו לרמלה. וגרנו ברמלה, כנראה שהיו עוד יהודים, יהודי פה, יהודי שם. כשאימא שלי הייתה בהיריון, היה שיטפון ברמלה, שיטפון ידוע. אבא שלי לא היה בבית, התחילו להיכנס מים מתחת לדלת, ועלו בתוך החדר, עלו, 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 עלו. אימא שלי עלתה לשולחן עם בטן גדולה. אבא שלי הגיע, ראה מה קורה. בא הביתה מהר, לקח גרזן, התחיל לעשות חול בתקרה. בינתיים משהו כנראה נפתח, איזשהו ניקוז. המים שקעו, ירדו, וזה עבר בשלום. וקצת אחרי זה ילדה אותי, רטוב עוד כנראה. ילדה אותי בהדסה תל אביב, והברית נערך בבית הערבי שאנחנו גרנו. היה הרבה קהל, יותר ממניין, של שוטרים, חברים של אבא שלי, שוטרים ערבים ושוטרים בריטים. היהודי היחיד היה מואל ואבא שלי. מרמלה עברנו לגור בראשון לציון, תקופה קצרה. זו התקופה שאימא שלי הייתה מזכירה שהיה לה הכי טוב בחיים. היה נעים, נחמד, מזג אוויר טוב והכל. ובלי ביצות ובלי ערבים. בראשון לציון היינו זמן קצר. אחר כך העבירו אותו למשטרת באר שבע. ואנחנו גרנו ברוחמה, בבית נטוש. רוחמה הייתה נטושה, חוות רוחמה. על יד כפר ערבי שקראו לו ג'ממה, הוקמה חווה של יהודים, זה עוד בזמן הטורקים. והחווה הזאת ננטשה, כי הטורקים עשו להם בעיות, וגם מכת הרבה חיסלה להם מטעים של שקדים. גרנו בבית נטוש, קרוב מאוד לכפר ערבי ג'ממה. לאמא שלי היו חברות בכפר ג'ממה, ערביות. היא ישבה איתם על הרצפה ושרו, ואני הייתי תינוק. וכשרציתי לנהוג ונגמר לחלב, אז מעבירים, היו עוד תינוקות שם של הערביות, ככה ינקתי מהערבייה. והייתה עוד משפחה של יהודים שם שגרה גם כן בבית נטוש. הייתה להם חנות מכולת שסיפקה מצרכים לערבים. והמצרכים שלה אז היה, כל מה שמוכרים היום, אבל מכולת מכרה גם בדים, גם נפט. בינתיים, אמא שלי ילדה לי אחות בירושלים, נסעה מבאר שבע לחברון לבד, מחברון לירושלים, ולפני הלידה עוד הייתה קופצת לירושלים ברכבת, רכבת מעזה. מרוחמה הייתה מגיעה לעזה עד לוד, בלוד החליפו, כדי שיהיה לאמא שלי נוח להגיע מתי שהיא רוצה לירושלים, או שתוכל לצאת מהבית. כשהוא היה פרש בבאר שבע, אבא שלי היה יוצא לסיורים עד אוז'ל חפיר, עד ניצנה. והסיור שלו היה לוקח שבוע, 10 ימים, לפעמים יותר. הוא ועוד סמל בריטי. היו עוברים בין השכים, והשך היה מספר לאבא שלי בערבית. בדרך כלל השכים הם או שיש להם שבחים או תלונות, או תערובת של שבחים ותלונות ובקשות. כן, 3 דברים. והוא היה מתרגם לסמל הבריטי, וחוזרים. כדי שאימא שלי יהיה לה קצת חופש תנועה, אבא שלי קנה גמל משכן, שכן ערבי מג'ממה, קנה גמל, והגמל נשאר אצלו, הוא מטפל בגמל. הגמל עלה 5 לירות, היה משלם לו כל כמה זמן דמי החלה וטיפול. ואימא שלי בסך הכל, אני חושב, פעמיים יצא לה להשתמש בגמל הזה. אז הוא היה לוקח אותה על הגמל, היא ישבה על הגמל, הייתה בהיריון עם אחותי, ביתי על הידיים, והולכים, הוא קדימה על חמור, ואנחנו על גמל מאחור, עד הרכבת בעזה, 20 וכמה קילומטר. זה לא נחשב להרבה, כי אני יודע בתור ילד 20 קילומטר, בגיל 10 לא הייתה לי בעיה ללכת הלוך וחזור. היה משאיר אותה וקובעים באיזה יום היא חוזרת, והוא מחכה לה עם הגמל ומחזיר אותה. ואני חושב שאולי 3 פעמים עשה את זה. ובאו מוראות 29. הייתי בן 2, אז במוראות שהיו ב-29, חברות של אמא שלי באו אליה הביתה ואמרו שיש בעיה בין היהודים והערבים, ואם היא רוצה, הן מוכנות לשמור לה לתכשיטים. אם יש לה דברי זהב וכסף, וזה ישמרו לה. ונוצר מתח והרגישה שמשהו לא בסדר. אבא היה בסיור עם הסמל הבריטי שלו, הוא שמע שיש מוראות בחברון, הטבח בחברון, מהשכם שהוא עבר שם. במקרה הוא פגש טנדר עם שוטרים ערבים חברים שלו, אז הוא ביקש מהם טובה שיקפצו הביתה. הטנדר הזה הגיע והחליטו להעביר אותנו ואת המשפחה השנייה לתחנת הרכבת בעזה, ושנסתלק מכאן מהר כי לא נשאר בחיים. עזרו לנו להיראות כמו ערבים. המשפחה השנייה היו מזרחים ושום בעיה לא הייתה, רק תלבושת שונה. אמא שלי תמיד סיפרה את זה, שהייתה צריכה ללכלך אותנו קצת וללבוש סמרטוטים שהשוטרים סיפקו לה. הלכו לכפר ג'ממה, הביאו סמרטוט פה, סמרטוט שם, הביאו אותנו עד הרכבת, הושיבו אותנו בין הנוסעים, כולם ערבים. עלינו ליפו, הגענו לתחנת הרכבת, יהודים טובים טיפלו בנו, פליטים, היו עוד פליטים מכל מיני מקומות, והחסנו אותנו בבית ספר שהיה סגור עם עוד פליטים. והיינו שם, אני לא יודע כמה זמן, לא הרבה זמן, ועברנו לירושלים. בגיל 3 ידעתי לקרוא. גרנו בכפר עברי. כפר עברי היה יישוב מצפון לירושלים, היום קוראים לזה נווה יעקב. עוברים צפונה, נוסעים לא כך רחוק. מהקישלה, נדמה לי זה 7 קילומטר. אמא שלי הלכה לו פעם ברגל לבקר את אבא משם איתי ביד. בגלל זה אמרתי ללכת, לא הייתה בעיה. 7 קילומטר הלוך ו7 חזור בשביל להביא לאבא ככה משהו ספיישל, אני יודע, או קשר לפסח בקערת מייל כזאת, עם מטפחת, כמו שערביות היו קשרות גם כן. והולכים ברגל איתי ביד עד הקישלה. למדתי שם בגן ילדים בכפר עברי. בגיל 3.5 ילדה אחת, נערה, אבא לשחק איתי. וישבה והחליטה ללמד אותי לקרוא ולימדה אותי לקרוא. לימדה אותי לקרוא וקראתי. הגעתי לכיתה א', בכיתה א' הייתי באחוזה.
בחיפה.
אחוזה שהייתה חדשה. בכיתה שהייתה אחת, א', ב', ג', בספר פרטי של בן דוד של אבא שלי, שקוראים לו יוסף סגל. עד היום יש בית ספר חדש שבנו שם. אבל כשעבר לחיפה, אבא כבר לא היה שוטר. 6 שנים, והוא הפסיק להיות שוטר ונהיה בנאי. הוא היה טפסן ועוד איזה עבודות שהוא הבין בבניין, ואיכשהו עשה שותפות עם עוד יהודי. ביחד הם קנו מכונת בטון משוכללת שיכולה להגיע עם מעלית שאפשר להעלות את הבטון בקומה שנייה ואולי אפילו שלישית. גרנו בחיפה, אבל בנו בתל אביב, ואחר כך גם בחיפה. והשותף באחד הימים נעלם עם המכונת בטון, ועם כסף שהוא קיבל מאנשים שבנו אצלו, נעלם בעינינו. ולאבא שלי היה מצב רוח רע מאוד. עברנו לגור בתקופה של הבנייה בכרמל מול גן האם. בזמן שהיינו על הכרמל זה שנת 33, ואני זוכר המון יקים שהגיעו לשם. התעניינו בארץ, באו יקים מהודרים, באו מסודרים, מה שהם עשו אני לא יודע, אבל הסתובבו בחורשות. אז היום זה יערות, אבל אז הם היו חורשות, העצים היו בגובה אדם בערך. ושמעת יקים פה, יקים שם, ואלו פריץ, והוא ביסטודן, ועברנו גם לחצר נוצרית של נוצרים מרוניטים עם כנסייה קטנה בחצר, לא רחוק מהגן הבאי. אני חושב שהגן הבאי עוד לא היה, לא בטוח אם הוא היה. מהכרמל ירדנו למטה, סמטה ערבית מול חוף שמן. חצר גדולה עם המון דירות, הרבה דירות היו ריקות, ולנו הייתה דירה מצוינת בקומה שנייה, ופתאום החצר התמלה ביהודים. הגיעו פתאום ביום אחד. אז אלה היו פליטים משיטפון נוראי שהיה בטבריה בשנת 34. אבא שלי חזר לירושלים אחרי המכה שהשותף נעלם עם המכונה ועם הכסף, והתחיל לבנות בעצמו בירושלים. גרנו עם סבא וסבתא במקור חיים, ובמקור חיים בנו כמה בתים וגם במקומות אחרים. ואבא שלי בנה, והיו לו עובדים כולם יהודים. כל יום שישי אמא נתנה את המשכורות לעובדים, ישבו על כוס קפה, הכל בחדר אחד, חדר ומטבח, סבא וסבתא יש להם גם כן חדר ומטבח. שותים כוס תה וביסקוויטים, ומעטפה לחסקל, מעטפה לנוחם, הייתה אווירה טובה, נחמד, והתחילו מוראות 36. הייתי בן 9, וזה אני זוכר. אבא שלי קנה מכונת בטון קטנה, לא גדולה, בלי מעלית, ובצוות שלו היה אחד הונגרי, שאפילו לא ידע טוב יידיש ולא עברית טוב. הוא היה המכונאי של המכונת בטון הקטנה הזאת. הוא היה מכונאי מקצועי. אני זוכר אפילו את המשכורות ששילמו. בנאי טוב קיבל 25 גרוש ליום. ועוזר לבנאי קיבל 15 גרוש ליום. והמכונאי קיבל 40 גרוש ליום. וזה היה משהו פשוט לא יאומן. ואני החלטתי, אני אגדל, אני אהיה המכונאי של המכונה הזאת, ואני אחסוך לאבא את 40 גרוש ליום האלה. מאז התחלת להתעניין מה זה מכונה. זהו, פרצו מוראות, יהודים הפסיקו לבנות, ואבא בהתנדבות עם נערי השכונה בנו עמדה על בית הכנסת, ששם במכונת מקור חיים עד היום עומד בית כנסת גבוה, בית כנסת היה גבוה, עזרת נשים בקומה שנייה, ועל זה עמדה עם שנבי עירייה, שאבא שלי בנה אותה בהתנדבות עם החבר'ה הצעירים של השכונה, עד היום זה עומד. בית הכנסת כבר מצופה באבן, ונדמה לי שהוא נהיה בית כנסת של מרוקאים. בגלל המוראות, אבא חזר למשטרה, כי לא הייתה לו פרנסה אחרת. במקור חיים הייתה תחנה של נוטרים, הוא לא היה נוטר, הוא היה רגולר פוליס.
שוטר רגיל.
כן, יום אחד אבא היה בעמדה למעלה על בית הכנסת, והוא רואה כנופיה של ערבים, זרים, הוא ידע מי זר, מי לא זר. הוא הכיר את כל הצעירים של בית צפפה, הוא הכיר, והמבוגרים הכירו אותו, והיו עוברים על יד הבית שלנו לאוטובוס, תחנת האוטובוס הייתה על יד הבית שלנו. מרחבה, לאבא שלי קראו הלל, אבל לערבים קראו לו גזל. גזל זה צבי, ולי קראו אבן גזל. ככה חיינו, אבל במורות כבר לא עברו ערבים יותר. ואבא על העמדה, ורואה כנופיה של אנשים זרים. בראש הכנופיה הולך אחד שהוא יודע את שמו, מכיר אותו והכל, ומוביל אותם. לאורך פסי הרכבת שעובלים קרוב מאוד לבית הכנסת, מיד מאחורי גדר טייל של בית הכנסת, פסי הרכבת שם בקטע הזה. לא התלבט הרבה, ירה ופגע במוביל, והם הסתובבו וחזרו איתו, לקחו אותו חי מת, לא ידוע. והיה לו טלפון שמתקשר לתחנת הנוטרים, סמל שלו, אפילו לא סמל, שני פסים, אז לא קראו לזה רבת או קופלור, מספר, הייתה כנופיה, הם חזרו כולם, יריתי, פגעתי, ישר התחיל לקלל אותו, למה ירית לפני שירו עליך? ולתת לו מנה ושיסביר לו איך היה וזה, כמו שהגיע ודיבר לו יפה, אבא שלי דחף אותו, את המפקד שלו, הפיל אותו מהמדרגות, נשאר חי, לא קרה לו כלום, אבל טבע אותו למשפט, כנראה שעשו לו הקלות שם. שפט אותו סמל בריטי, והסמל קבע שעשו לו העברה לים המלח. ואז הוא עבר לקליה, והמשיך להיות שוטר בקליה. וזה הכל בתקופת מוראות, 3 שנים, מ-36 עד 39. הייתי בן 12, כן? אנחנו ביקרנו אותו, בחופש הגדול בים המלח, נסענו לים המלח עם האוטומובילים של חברת האשרג. בשיירות האלה היינו יורדים, כשהם חזרו ריקים היינו יורדים לים המלח ונשארים כמה ימים עם אבא. אבא קיבל שם צריף שלו במלון קליה, זה היה מלון למיליונרים, כך אמרו, לעשירים מאוד. השירים באו אז לשהות במלון הזה, תקופת מוראות, כך בחשבון. ישבנו בעמדה של שקי חול על המסע, במקום הפוטש שהובילו לירושלים, חזרו עם שקי חול, ואנשים היו צריכים להגיע לשם, לים המלח, ישבו בעמדה, וזה שיירה של, אני לא יודע כמה מכוניות, יש לי צילום שרואים, אני חושב, 30 מכוניות כאלה. וככה ירדנו לים המלח, ופעמיים אני זוכר שפתאום השיירה עוצרת וגשרון מפוצץ, אי אפשר להמשיך לנסוע, וכולם יורדים מהמסעיות, ונותרים שליוו את השיירה עלו על ראשי הערים ושמרו, וכל האנשים האחרים אספו אבנים ומילאו את המקום של הפיצוץ, והמשכנו לנסוע כל השיירה. פעמיים אני זוכר מקרה כזה, ואמא שלי לא התרגשה בכלל. היינו 3 ילדים כבר, אחותי נולדה ב-38 במוראות. בלידה של אחותי, הקטנה, היא ילדה אותה בהדסה בירושלים, לא הדסה, הרצופים, עוד לא היה. מיד אחרי הלידה, מישהו מבחוץ קרא את הרשת של החלון, ירים פנס, והכניס יד עם אקדח, וזה מוראות, הורגים יהודים וכל זה, והיא קפצה מהמיטה בברכה. וחזרה למיטה, לא יכלה להזיז את הידיים והרגליים. היא שכבה שם ממש חצי שנה בבית חולים. המוראות נגמרו, המשטרה צמצמה את כמות השוטרים, ואבא שלי פוטר. התחילה מלחמת העולם השנייה, הציעו לכל מי שמפטרים מהמשטרה, שהוא יכול ללכת לצבא הבריטי. הצבא הבריטי דרושים לו בעלי מקצוע. כל מי שבעל מקצוע בכל תחום, כל מקצוע מתקבל. ויקימו יחידה מיוחדת של חיילים שהם נשארים בארץ והם לא יוצאים לחוץ לארץ. אז הקימו את היחידה של חיל החפרים. והאנגלים לא קראו לזה חפרים. תרגמו את זה לא טוב לעברית. האנגלים קראו לזה, כתוב על הסמל, פיונרס. פיונרס זה חלוצים. במקום חיל החלוצים, חיל החלוץ. הם היו חיל החלוץ. הם הקימו אחר כך את חיל ההנדסה של צהל. אלה שנשארו. אמרו שישארו בארץ, אבל הם לא נשארו בארץ. המלחמה הסתבכה. בינתיים אני נהייתי בן 13, ואבא שלי קיבל חופש, אני לא יודע, מיוחד או לא מיוחד. קפץ הביתה, עשה לי בר מצווה. ואבא שלי היה צריך לחזור לצבא, והוא ידע שישלחו אותו לחוץ לארץ, ולא ידע מתי ואיך. ביקש את הרב שהוא
יהיה אחרי עליך.
כן. ואחר כך הוא יצא מארץ, ולא ידענו לאן. קיבלנו מכתב מדואר צבאי, מספר זה וזה, Western Desert, המדבר המערבי. אז ידענו שהוא בווסטרן דזרט, בסהרה. כל היחידה שלו עברה לשם, ומה הם עשו שם? הם הכינו ממש חיל חלוץ. הכינו את המסלול של הצבא, הלוחם שיגיע אחריהם. עשו סליק עם כל מיני, עם נקודות ציון של תחמושת ושל מזון שימורים ומים וכל מיני דברים לתחנות בדרך. זה מה שהם עשו, ואחר כך הם נכנסו למלחמה ועברו לטוברוק. ובטוברוק הם נלחמו קשה מאוד, נהרגו הרבה, ויום אחד הוא חוזר מטוברוק לחופש. בא לחופש, הביא כמה צעצועים, משהו שלל מלחמה, נתן לי מתנה, מגדל אייפל כזה, בנוי מדיקט ועוד כמה שמונצס. וחזר, בסך הכל יומיים היה, 48 שעות בבית, וחזר. יותר לא שמענו ממנו. וקיבלנו מכתב שהוא נהדר, נהדר ולא ידוע איפה. ואימא שלי קיבלה משכורת של חייל 5 לירות בחודש.
זה לא הספיק אבל.
בטח שלא הספיק. ובינתיים הייתה מכונת בטון שהמכונאי ההונגרי הזה, שעבד אצל אבא שלי כל הזמן, החליט לעשות לה אוברול. פירק אותה לחלקים והשאיר את כל החלקים האלה במבנה שקראו לו הרפת, ואני הרכבתי ופירקתי והצלחתי להרכיב את המנוע, אבל חסר לי קרבורטור, לא ידעתי אפילו. אני מדי פעם התייעצתי עם נהג המקשר שהיה מגיע, עומד מולנו בתחנת הקצה של השכונה, היה מחכה לשעה שהוא צריך לצאת. אז שאלתי אותו שאלות במכונאות, והוא הנחה אותי והסביר לי. אז ככה הרכבתי את המכונה, והייתה כבר מכונה מורכבת. הצילינדר היה כולו חלוד מבפנים, והבוכנה לא רצה להיכנס, מרוב חלודה, שכבה של חלודה. עבדתי על זה עם חול, חול שמנקים כלים. החול שקנו מערבי שהיה מסתובב על חמור ומוכר זמד, זמד ביידי זה חול. אסור היה לעשות את זה עם חול. נשארים שירים ואחר כך אתה שם את הבוכנה ועושה שריטות. לא ידעתי. שפשפתי עד שהבוכנה נכנסה. ולא רוצה להיכנס כי יש רינגים, טבעות בעברית. הטבעות... לא יכולתי להכניס טבעות, הפריעו לי, שברתי אותם, זרקתי אותם. הן נשברות בקלות. וככה נכנסה הבוכנה. לא היה לי שמן מכונות, שימנתי עם שמן זית. השמן זית במשך הזמן נקרש והמנוע היה תפוס לגמרי. אז מה עשיתי? הוצאתי את הפלאג, ככה התפתחתי במכונאות. הוצאתי את הפלאג והכנסתי נפט, ובכוח זזתי קצת, זז ימינה שמאלה ימינה, עד שזה רץ טוב ויצא מלמטה, יצא שמן עם חלודה, עם זה, ועובד טוב. ויום אחד עובר ערבי ואומר, אתם רוצים למכור את המכונה הזאת? כן. אני החלטתי שכן. אבא שלי כבר לא ידענו, הוא נהדר, לא יודעים את זה. הוא הביא מכונאי מהעיר העתיקה, המכונאי בדק וזה, והיה קומפרסיה, אני ידעתי להגיד קומפרשן, פי קומפרשן, יש קומפרסיה. הוצאתי את הפלאג, אבל אין קרבורטור. הנה, יש חזק, יש ניצוץ, הבאתי לו, מסובבים מנואלה, יש, יוצא ניצוץ, הנה פלאג, תראה, אבל קרבורטור אין. אז הוא מדבר עם המכונאי לבעל הבית, מסביר, בדק באמת הקומפרשן בסדר, זה בזכות הנפט והלכלוך שמילא את המקום של הרינגים. והוא מחליט לקנות את המכונה. כמה אתם רוצים? 100 לירות. 100 לירות היה המון כסף. והוא נתן 90. טוב, בסדר, נתן 90. הביא ניירות, כתבו קונטרקט עם בולי הכנסה, אני הייתי המוכר. אמא שלי התערבה מעט מאוד בזה, הסתכלה, השאירה לי, אתה מסתדר? השאירה לי לטפל בזה. היא קיבלה ביד, לא אני קיבל את הכסף, 90 לירות, והלכו, יותר לא ראינו אותם. והכסף הזה הספיק ל, אני יודע, לחצי שנה או לשנה אולי. הייתי בן 14-15. יום אחד, בשנת 42, קיבלנו מכתב שאבא נמצא בגרמניה בשבי. הוא כתב בכתב ידו גלויה, את המכתב הוא כתב ביידיש עם אותיות לטיניות, כדי שהצנזור בשבי יוכל לקרוא את זה, וזה עבר. היו מחיקות עם טוש פה ושם, הגיע מכתב, אז כבר ידענו איפה. ושלחנו לו חבילות, חבילות דרך הנאפי, נאפי זה השקם של הבריטים. היו שם הרבה שבויים יהודים, והצבא הגרמני התייחס אליהם בתור חיילים בריטים. האס-אס רצה אותם, ואמרו, בשלנו הם חיילים אנגלים, ולא יהודים. צריכו להוריד אותם, את האס-אס. בשבי שם היו כל מיני חבר'ה ששמרו עליהם. היו טובים, היו מנובלים. יום אחד החבר'ה הטביעו בבריכת מים לכיבוי אש את אחד המנובלים שלהם. פשוט לקחו והדביעו אותו שם, ואף אחד לא רצה להודות מזה. אז הגרמנים לקחו 40 חבר'ה ושלחו אותם לפולניה לעבוד במכרות פחם, במקום שנקרא חלמנו. אבא שלי היה שם בין אלה. ויום אחד אנחנו מקבלים הודעה שהוא נפטר בשבי, הסיבה התקף לב מסיבה פסיכולוגית. והייתה לוויה, ובלוויה השתתפו אנשי הצו האדום. כשאבא שלי היה בצבא והיה נהדר ולא ידעו איפה הוא, אני החלטתי שאני הולך לקומנדו הבריטי להתנקם בגרמנים. ואמא שלי בכתה, והייתי אז בן 16, עוד לא מלאו לי 16, חסרו לי עוד איזה 3 חודשים ל-16. אז ריחמתי עליה, הלכתי ונהייתי נותר. נותר, אבל לא משטרת היישובים, אם אתה יודע את ההבדלים. נותר שהולך עם כובע ברט, אין כאלה היום, ושומר במחנות צבא של הבריטים. כן, אז היינו בחיפה ליד גשר של, יש מחנה קישון היום של חיל הים, היה מחנה צבא של בתי מלאכה, בתי מלאכה כל מיני מקצועות, שם תקנו נעליים ונגרות, ייצרו בשביל הצבא ריתמות לסוסים ומה שאתה רוצה, המון מקצועות היו שם. ואנחנו שמרנו על זה יחידה של 20 וכמה נוטרים, זה היה התפקיד שלנו. עוד לא מלאו לי 16, הלכתי ללשכת הגיוס, אמרתי שאני בן 18, לשכת גיוס של יהודים, של הסוכנות, שלחו אותי לחיפה עם עוד קבוצה, ועברנו בדיקות בית חולים שהיום קוראים לו רמב״ם. עמדתי בשורה של נוטרים, גם ערבים, היו גם ערבים בנוטרים האלה, בדקו אותנו, והייתי נוטר שנתיים וחצי, קיבלתי 9 לירות לחודש. וזה עזר. רוב הכסף אני נתתי לאמא. משנת 42 עד 44, אז קיבלנו את הידיעה כשאבא מת, והוא מת ב-43. פטרתי בגלל הידיעה שאבא שלי מת, ואני רוצה להיות בבית.
זהו פרקו הראשון של סיפורו של שמואל סגל. בפרק השני הסתפר שמואל סגל על מעשיו לאחר שנודע למשפחתו על מות אביו.
פגישה אישית עם עופר שמיר.